שבגרוש היה חור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. היי. במהלך הכנת פרק אני קורא המון. הרבה פעמים אני מוצא סיפורים ממש מעניינים, ואפילו מסכם ועורך אותם. אבל בסופו של דבר אני מוצא שהם לא מתאימים לפרק. הם מעריכים אותו, מוציאים אותו מפוקוס ללא סיבה. החלטתי מדי כמה פרקים לעבור על אותם הסיפורים הזנוחים, ולערוך אותם לפרקים קצרים שישולבו בין הפרקים והסדרות העיקריות של הפודקאסט. כפרקי בונוס. כך גם נוציא לאור את אותם הסיפורים, וגם נקל בקצת את ההמתנה הארוכה בין פרק לפרק. אני קורא לפורמט הזה גרושים, והפעם מלחמת סחר. האזנה מענה. לאחר מלחמת העולם הראשונה, כלכלות אירופה היו הרוסות, וארצות הברית הפכה לספקית המזון המובילה בעולם. מחירי המזון עלו, ולהיות חקלאי בארצות הברית לאחר המלחמה היה דבר משתלם מאוד. אפילו התפתחה תופעה של חקלאי סוף שבוע. עירוניים שעבדו במהלך השבוע בעיר, קנו חוות ובאו לטפל בהן בסופי השבוע, מאחר וחקלאות השתלמה כל כך. לאחר כמה שנים החלו הכלכלות האירופאיות להתאושש מנזקי המלחמה, ואירופה הפסיקה לייבא מזון ואפילו החלה לייצא מוצרי חקלאות שונים. חקלאות האמריקאית שהתרחבה מאוד בשנים של אחרי המלחמה, יצרה יותר מדי מזון, ומחירי המזון בכל העולם וגם בארצות הברית החלו לרדת. הדבר היה טוב מאוד לצרכנים, אבל החקלאים האמריקאים נקלעו לקשיים. במסע הבחירות של 1928, המועמד לנשיאות הרברט הובר מבטיח לעזור לחקלאות. הוא מציע לעשות זאת על ידי העלאה של המכסים למוצרים חקלאיים, והורדה של מכסים על מוצרי תעשייה. הדבר אמור לעזור לחקלאים גם בכך שמחיר התוצרת החקלאית יעלה, וגם בכך שיהיה להם קל יותר לקנות מוצרים תעשייתיים כמו מכונות וטרקטורים, והעלויות שלהם יפחתו. הדרישה של החקלאים אגב לא הייתה מופרכת, מאחר והמצב הקיים באותן השנים היה שמכסים על תוצרת חקלאית היו נמוכים בממוצע בחצי מהמכסים על סחורות תעשייתיות. לאחר ניצחונו של הובר בבחירות, עוד טרם מושבע לנשיא, החל ויילס הולי, נציג רפובליקני בבית הנבחרים ויושב ראש הוועדה הכלכלית, בישיבות לגיבוש רפורמה במכסים. המטרה איתה יצא הולי לדרך הייתה להשוות את המכסים על תוצרת חקלאית לאלו על מוצרים תעשייתיים, על ידי העלאת מכסים על תוצרת חקלאית והורדת מכסים על מוצרים תעשייתיים. הגיוני. הוקמה ועדה לבחינת הנושא ונפתחה הדלת למי שמעוניין בכך לשטוח את טענותיו לגבי הצורך בהעלאה או בהורדת מכסים. בפני הוועדה הופיעו המון אנשים. כמה המון? נכתבו 11,000 דפים של עדויות במשך 43 ימי העבודה שבהם התכנסה הוועדה. לא רק הקלעים הגיעו, הגיעו גם תעשיינים קטנים ובינוניים. למעשה, רוב העדויות בוועדה היו של תעשיינים, ורובם הגדול ביקש שיעלו את המכסים על התוצרת אותה הם מייצרים. התעשיינים והחקלאים קיוו שללא תחרות מייצרנים מחוץ לארצות הברית, המחירות שלהם יעלו, כמו גם המחירים שהם יכולים לגבות מהצרכנים. כשסיימה הוועדה את עבודתה, החוק הפך לחוק שבעיקר מעלה מכסים, ופחות חוק שמאזן אותם. בתחילת 1929, עלה חוק המכסים לאישור בית הנבחרים ולא התקבל. החוק היה חוק בעייתי, שהחטיא את המטרה שלו, ובצדק לא עבר. כמה מילים על איך עובד הקונגרס בארצות הברית. הקונגרס הוא הרשות המחוקקת בארצות הברית, והוא מחולק לשניים, בית הנבחרים והסנאט. בית הנבחרים נקרא גם הבית התחתון, ובו מיוצגות המדינות לפי הגודל שלהן, כך שלכל מדינה יש קולות ונבחרים על פי מספר האזרחים באותה המדינה. הסנאט נקרא גם הבית העליון, ובו שני נציגים מכל מדינה, ללא קשר לגודלה. העובדה שיש בסנאט שני נציגים מכל מדינה מייצר מצבים אבסורדים. לדוגמה, בימינו, לקליפורניה, בת 40 מיליון התושבים, יש את אותו הייצוג כמו למדינות כמו אלסקה, דלאוור או דקוטה הצפונית, בהן יש פחות ממיליון תושבים. לשם השוואה, בבית הנבחרים בו משקל הנציגים נקבע על פי גודלה של המדינה, לקליפורניה יש 53 נציגים לעומת נציג אחד של אלסקה. בכדי להעביר חוק, נדרש החוק לעבור גם בסנאט וגם בבית הנבחרים, ולבסוף חותם עליו הנשיא. טוב, כמו שאמרתי, החוק של הולי לא עבר בבית הנבחרים, אבל אז הבורסה התרסקה. היה ברור לכולם שהמצב לא טוב. העם ציפה מהנבחרים שלו לעשות משהו. לא חשוב מה, העיקר שיעשו מאמץ להגן על העסקים האמריקאים בשוק שהחל לקרטע. אז כבר היה קל יותר להעביר חוק כזה. ואכן החוק עבר, והוא עבר לסנאט. בסנאט האמריקאי, כמו שאמרתי, יש שני נציגים לכל מדינה. ויש מדינות מסוימות שיש להם ייצוג יתר. העברת החוק בסנאט הוטלה על הסנאטור ריד סמוט. ריד סמוט היה אחד משני הסנאטורים של מדינת יוטה. ביוטה הייתה חקלאות של סלק סוכר, שנפגעה מייבוא מקובה באותה התקופה. הסנאטור סמוט ניסה לדאוג לבוחרים שלו ביוטה. קומיקאי מפורסם באותה התקופה אמר כך: יש 120 מיליון אוכלי סוכר בארצות הברית. וכ-1200 מגדלי סוכר. ומה עושה סמוט? הוא מקדיש את הקריירה הפוליטית שלו ללהפוך את הסוכר ליקר יותר עבור אותם 120 מיליון. וסמוט לא היה היחיד. המסחרה בסנאט הייתה מטורפת. עסקאות נסגרו בין חברי הסנאט לגבי איזה מכס יעלה ואיזה ירד, ללא שום קשר לתועלת הכלכלית או להיגיון. סנאטור אחד התגאה שהוא לא יצביע בעד שום מכס אם לא יצביעו בעד המכסים שהוא מנסה לעלות. סנאטורים ממדינות שבהם יש תעשיית קריאה התאגדו ויצרו גוש חוסם למכסים אם לא יעלו את המכסים על הסחורות שהם מייצרים. במשך כמה חודשים נרקחו עסקאות ישירות וסיבוביות מאחורי הקלעים. מכסים הועלו והורדו רק על בסיס כוח פוליטי והשפעה של קבוצות לחץ. כשהחוק יצא מהסנאט, הוא היה פשוט חוק רע. 1028 כלכלנים שלחו בקשה לנשיא הובר שלא לחתום על החוק, ולממש את זכותו להטיל עליו וטו. ביניהם היו 179 פרופסורים לכלכלה. תעשיינים כמו הנרי פורד ואחרים התחננו בפני הנשיא הובר שלא לחתום על החוק, מחשש למלחמת סחר, ועצירת הסחר העולמי. למעשה, עוד לפני שהחוק נחתם, כבר פרצה מלחמת סחר. קנדה, שהייתה השותפה הגדולה ביותר למסחר של ארצות הברית, החלה להעלות מכסים על סחורות אמריקאיות, ולהוריד מכסים על יבוא של סחורות משאר רחבי האימפריה הבריטית. אך זה לא עזר, וביוני 1930, חוק המכסים סמוט אולי עבר ואושר על ידי הובר. המס על 20,000 סחורות עלה, והמכס הממוצע על סחורות עלה לשיעור הגבוה ביותר משנת 1830, 100 שנים לפני כן. התגובה לא איחרה לבוא. מדינות רבות בחרו להעלות את המכסים על סחורות אמריקאיות. כל אחת מהן מנסה לפגוע בארצות הברית באופן שיכאיב לה ביותר. בריטניה, אבירת הסחר החופשי, העלתה ב-100% את המכסים באופן ספציפי על סחורות מארצות הברית. ספרד, שנפגעה מאוד בעקבות העלאת המכס על טירס, העלתה את המכס על מכוניות אמריקאיות ב-150%, ובכך למעשה נפסק כמעט לחלוטין יבוא מכוניות אמריקאיות לספרד. כך עשו גם איטליה, צרפת ואוסטריה, שבחרו לפגוע ספציפית בתעשיות אמריקאיות מצליחות, כמו תעשיית הרכב ומכשירי הרדיו. אפילו חוקים נגד רכישת סרטים הוליוודים חוקקו. והעלו את המס על סרטים הוליוודים. בשוויץ, שנפגעה מהעלאת המס על שעונים שוויצרים, החרימו אנשי העסקים והציבור הכללי מוצרי תעשייה אמריקאית כאקט פטריוטי. בסך הכל, 60 מדינות ברחבי העולם הגיבו במכסי מגן משלהן. המצב החמיר כל כך עד שבחבר הלאומים ביקשו מארצות הברית הפסקת אש במלחמת הסחר. שם חששו שהפגיעה בסחר העולמי פוגעת בשלום העולמי, השברירי גם ככה אחרי המלחמה. מאחר וככל שמדינות סוחרות יותר, האינטרס להילחם אחת בשנייה פוחת. אך ללא הועיל, מלחמת הסחר המשיכה להשתולל. חוק המכסים סמוט-הולי נחשב לאחד הסיבות לכך שהשפל הגדול היה כל כך גדול. הוא לא היה הסיבה לשפל. הוא גם היה אחד מהרבה סיבות שהשפל נמשך זמן רב כל כך. אבל הוא תרם להידרדרות הכלכלה העולמית, ובעיקר להתגברות הלאומיות והלאומנות בעולם. טוב, סיפרתי פה סיפור יפה על מלחמת סחר, על העלאת מכסים ופגיעה בסחר הבינלאומי. אבל למה זה בכלל בעייתי? מה הבעיה שהאמריקאים יאכלו סוכר אמריקאי, ייסו רק במכוניות אמריקאיות וישתמשו רק בשעונים אמריקאים? כך יעשו גם כל המדינות האחרות בעולם. כל מדינה תייצר עבורה את המוצרים שלה. מי אמר שזה לא הדבר הנכון לעשות? טוב, בשביל להסביר את זה בצורה שכלכלנים מסבירים את זה לעצמם, אני צריך משל. המשל הזה נקרא כלכלת רובינזון קרוזו. רובינזון קרוזו הוא סיפור בדיוני על יורד ים שהצטרף למסע להביא עבדים מאפריקה בספינה. במהלך המסע תוקפת את הספינה שערה, והספינה נטרפת, ורובינזון קרוזו הוא הניסול היחיד ממנה. רובינזון קרוזו הגיע לאי בודד, ונתקע עליו למשך 28 שנים, עד שחולץ על ידי מלאכים שהגיעו אליו במקרה. במהלך השנים הצטרף לאי אדם נוסף, אותו הציל רובינזון קרוזו מקניבלים. האדם הזה נקרא ששת, או פריידי מן, באנגלית, והוא נקרא ככה כי רובינזון קרוזו הכיר אותו ביום שישי. ששת הפך למשרת של רובינזון קרוזו, למד אנגלית והומר לנצרות על ידי רובינזון. עכשיו, זה הסיפור למי שלא הכיר, הוא נכתב בשנת 1717, והוא כנראה הסיפור הכי מפורסם על מישהו שנתקע על אי בודד. כשכלכלנים רצו לתת דוגמה ליחידה כלכלית פשוטה, הם לקחו את הסיפור הזה והשתמשו בו. זה נקרא כלכלת רובינזון קרוזו. המודל הזה משמש כלכלנים כדי להסביר כל מיני דברים. לדוגמה, רובינזון קרוזו חי באי מקטיף קוקוסים. הוא כותב קוקוס בשעה. עכשיו הוא צריך להחליט כמה שעות לעבוד ביום. ברור שלעבוד 24 שעות זו לא אפשרות, כי אז הוא ימות מעייפות. מצד שני, לנוח 24 שעות זו גם לא אפשרות, כי אז הוא ימות מרעב. כלומר, הוא צריך למצוא את האיזון בין עבודה למנוחה, באופן שימקסם את התועלת שלו. הדוגמה הזו מסבירה יפה שהקוקוס הראשון שיקטוף רובינזון קרוזו, הרבה יותר משמעותי מהקוקוס ה-20. והשעה הראשונה של מנוחה משמעותית יותר מהשעה ה-20. קוראים לזה תועלת שולית פוחתת. בקיצור, פה המרצה לכלכלה לרוב יוסיף את משוואת התועלת, והאגדה תהפוך לסיוט של תלמידי תואר ראשון בכלכלה באשר הם. אנחנו נעזור בהסבר העקרוני, מטעמי רייטינג לפודקאסט כמובן. טוב, זו הייתה הדוגמה לאיך המודל עובד, ומסביר כל מיני דברים. עכשיו בוא נפתח את המודל למודל שמסביר למה סחר בינלאומי זה טוב. אז רובינזון קרוזו חי במשך שנים רבות לבד על האי. כתף אגוזי קוקוס ודג דגים. הוא עבד 10 שעות ביום, בכל יום, ובהם הוא יכל לקטוף או 10 אגוזי קוקוס, או לדוג 10 דגים. נניח שהוא בחר לדוג 5 דגים ולקטוף 5 אגוזים. לאחר כמה שנים מגיע לאי ששת. בסיפור הכלכלי שלנו, ששת הוא לא המשרת של רובינזון קרוזו, אלא אדם חופשי. ששת הוא יליד הארץ הזו, ולכן הוא טוב יותר מרובינזון קרוזו. הוא מסוגל לדוג 10 דגים ביום, כמו קרוזו, או לקטוף 20 אגוזי קוקוס ביום. ששת בוחר לדוג 5 דגים ביום ולקטוף 10 אגוזים. לכאורה, ששת יותר טוב מקרוזו. אין לו שום סיבה לסחור איתו. אבל אז רובינזון קרוזו מציע לששת את הדיל הבא. אני אדוג בשביל שנינו, כל היום. ואתה תקטוף אגוזים כל היום. כך, במקום שכל אחד מאיתנו ידוג 5 דגים, אני אדוג 10 לשנינו. אותו דבר. במקום שאני אכתוב 5 אגוזים ואתה 10, כלומר, סך הכל 15 אגוזים, אתה תכתוב אגוזים כל היום, וכך יהיו לנו 20 אגוזים. בסופו של דבר יישארו לנו 5 אגוזים יותר ממה שהיה עד עכשיו. באגוזים האלו נתחלק. מדהים, נכון? לא ברור מההתחלה שמשתלם לששת לסחור עם קרוזו. הוא הרי יותר טוב ממנו בקטיף אגוזים וזה לא בדייג. אבל בכל זאת, כאשר כל אחד מהם מתמחה במשהו, משהו שבו יש לו יתרון יחסי, הם מצליחים לייצר יותר. בנוסף, החלוקה הזו יכולה בטווח הארוך אפילו לשפר את מצבם עוד יותר. קרוזו שכל היום דג דגים יהפוך בהדרגה ליותר טוב בזה. וששת שכל היום קוטף אגוזים יהפוך גם הוא ליותר טוב בזה. בהדרגה היתרון שכל אחד מהם בתחומו אפילו יגדל, והניסיון שלהם לחזור ולייצר כל אחד לעצמו יוריד להם את רמת החיים אפילו יותר. טוב, זה המשל. מה הנמשל? הנמשל הוא הכלכלה העולמית. לכל מדינה יש תחומי התמחות, כמו שעונים בשוויץ או רכבים בארצות הברית. לכל מדינה יש מזג האוויר שונה וטופוגרפיה שונה, שמאפשרים לה לגדל טוב יותר גידולים שונים, כמו קוקוס בפיליפינים, אורז בסין או תמרים בישראל. יש מדינות שבהם האוכלוסייה משכילה יותר, ולכן הן מייצאות מוצרי טכנולוגיה, או אפילו ידע, כמו ההייטק הישראלי. יש מדינות בהן יש מעט הון והרבה עובדי כפיים לא משכילים, ולכן הן מייצרות מוצרים שדורשים עבודה רבה ומעט השכלה, כמו טקסטיל. לבסוף, אחרי הכל, ההתמחות הזו מייצרת יותר לכולם. ואגב, גם אם אתם מאלו ששונאים את הגלובליזציה ואת תרבות הצריכה, אז תחשבו על זה ככה. התמחות יכולה לייצר גם יותר פנאי. כי אם המוצרים זולים יותר, אז אני יכול להרשות לעצמי לעבוד פחות בשביל אותו סל מוצרים. רק בגלל שהכלכלה התארגנה נכון יותר. זהו, קצר ולעניין. תודה לכם על הפידבקים החיוביים בפייסבוק ובאימייל. כיף ומרגש לקבל אותם כל פעם מחדש. ניפגש בפרק הבא, ובינתיים הצטרפו לדף הפייסבוק של הפודקאסט כשבגרוש היה חור.